אני רוצה לדבר קצת על מה שאנחנו עושים פה ועל הקשר של זה עם אולי עם הסיבות העמוקות שבשבילם באנו הנה. ומה שאנחנו עושים פה נראה לפעמים משהו מאוד מונוטוני ופשוט ואפילו משעמם, יד על האצבע. אנשים שחוו קצת שימום היום או אתמול. אנחנו מפתחים תשומת לב. לפעמים נראה לנו שתשומת לב זה דבר מאוד יפה, אבל מה הקשר בין זה ובין כל הדרמות של החיים שלי, בין כל המיינד המאוד עמוס וכל הבחירות וההחלטות החשובות שאני צריך לקבל, ו אנחנו לא תמיד רואים את הקשר בין התרגול הפשוט, ואני רוצה קצת לנסות לתת אולי קצת קונטקסט יותר רחב של התרגול שלנו. אני קראתי לאחרונה קטע מראיון שאיזה עיתונאי אמריקאי, נדמה לי אמריקאי, עשה עם הדלאי למה. הוא שאל אותו, שאל את הדלאי למה, מה בשבילו הדבר הכי מפתיע או מדהים באנושות? והדלאי למה חשב ואמר לו, אתה יודע מה? האדם. למה? אומר, האדם מקריב את הבריאות שלו כדי לעשות כסף. ואחר כך הוא מקריב את הכסף שלו כדי לשקם את הבריאות. ואחרי זה הוא אומר, הוא כל כך חרד לגבי העתיד, שהוא איננו יכול ליהנות מההווה. והתוצאה היא שהוא איננו חי לא בהווה ולא בעתיד, הוא חי כאילו הוא לעולם לא ימות, והוא מת מבלי שהוא באמת חי. אני חושב שזה הסתכלות מאוד חודרת ומאוד ריאליסטית על עצמנו. זה סוג של מראה איפה אנחנו שמים את האנרגיה שלנו, איפה אנחנו חיים, איזה חיים באמת אנחנו חיים, אנחנו כל כך אוהבים ומוכרים ומעריכים אותם. ואני חושב שרובנו מכירים בכך שבמידה רבה אנחנו לא חיים באמת את החיים כפי שהיינו רוצים לחיות אותם, ואנחנו לא באמת חיים כאן ועכשיו. ואני חושב שמכיוון שאנחנו מבינים את זה, יש לנו איזו אינטואיציה שמשהו חסר, אנחנו באים למקומות כמו מדיטציה, כמו אנדור, מתוך איזושהי תקווה שהתרגול, שהמדיטציה יחברו אותנו יותר לעצמנו, לחיים, לכאן ועכשיו. וזה פנטסטי. והעניין הוא שאנחנו לא שמים לב, אחד הקשיים, אחד המכשולים הגדולים, שלמרות שבאנו לפה מתוך ציפייה או מתוך תקווה להיות יותר מחוברים לחיים, לכאן ועכשיו, להווה, למה שמופיע ונעלם בכל רגע, אנחנו באים עם אותו מיינד הרגיל שלנו. זאת אומרת, אנחנו פוגשים את מה שקורה ואנחנו ישר מסתערים עליו ומתקיפים אותו עם מה שצריך לקרות. אנחנו כל הזמן מנסים להנדס ולשנות ולשפץ את החוויה ברגע הנוכחי כדי שתתאים לאיך שאנחנו חושבים שהרגע הנוכחי צריך להיות. זאת אומרת, ההרגל המאוד חזק שלנו היומיומי של לרוץ, לשנות, לשפר, להשיג, לדאוג, להבריא, להגן, לא מפסיק גם כשאנחנו באים לדרך הרוחנית. ונדרש לא מעט תרגול כדי להבחין שוב ושוב כמה שהדפוס הזה חזק, כמה שהוא חזק, אם נרצה, כמה שהוא רודני בתוך התודעה שלנו. הוא כל כך חזק שגם כשאנחנו מסתכלים כביכול עם משקפיים רוחניות על החיים שלנו, אנחנו עדיין רואים את זה מתוך אותו דפוס של לשנות את עצמי, לשפר את עצמי, ושהרגע הזה שכאב פחות, ושאני אשב יותר זקוף, ושאני אשן פחות, וכל הזמן אנחנו בטענות, בתלונות כלפי הרגע הנוכחי, כי יש לנו בדמיון איזה רגע אחר, רגע שאולי היה פעם באיזה ספר שקראנו על מדיטציה, או איזה תקווה של איך צריך להיות, איך צריכה להיות החוויה כשנהיה מודדים טובים, ואנחנו עסוקים כל הזמן בלכפות את המציאות הפנטסטית שיש לנו בדמיון על מה שקורה, וקשה לנו. אנחנו מרגישים מתוסכלים, ואנחנו מרגישים שאנחנו לא מצליחים, ושמשהו לא עובד ומשהו לא הולך, ואנחנו מחמיצים את ההבנה שהכל בסדר. שהרגע הנוכחי הוא בדיוק כפי שהוא צריך להיות. אנחנו מפספסים את זה שהבעיה היא לא במה שקורה, אלא בתפיסה שלנו על מה שקורה. אני רוצה להרחיב קצת על זה. וישנו מאסטר מדיטציה בורמזי שאף פעם לא פגשתי, ניסינו להביא אותו לארץ, אבל הוא כנראה, עד ששמענו עליו, הוא כנראה כבר נהיה סופרסטאר ומאוד קשה, יש לו כבר הזמן, הוא מוזמן הרבה שנים קדימה, ויש לו באיזשהו מקום באינטרנט, עכשיו כבר מתורגם לעברית, אם זה יעניין אתכם, יש לו אוסף הנחיות, כמה הנחיות מאוד מאוד פשוטות לגבי מדיטציה, ואני רוצה קצת להזכיר לנו אותם, זה לא דבר שלא שמעתם אף פעם, אבל אני חושב שזה עוזר לנו להבין מה זה התרגול הזה, מה זה מדיטציה, מה זה תשומת לב, ובאופן כללי אני חושב עוד אמרה, לא שלו, אבל של מורה אחר שהיא מאוד עושה, אבל זה זבנג בתודעה, הוא אומר, הדרך הרוחנית היא לא דרך מכאן לשם, כמו כל הדרכים שאנחנו מכירים, שזה הולך מכאן לשם, אלא היא דרך, הדרך הרוחנית היא דרך משם לכאן. היא תמיד מחזירה אותנו לכאן. רק כאן נמצא החופש שאנחנו מחפשים, לא שם. זו תזכורת מאוד חזקה. והיא מאוד מאתגרת, כי הרבה פעמים נראה לנו שכאן לא מספיק טוב, זה שם, שם יהיה טוב, שם, אחר כך. אז באופן כללי, אני חושב שחשוב לזכור, לפני שאני אכנס קצת להנחיות של אוטו ז'ניה, שמדיטציה היא פחות מאשר דרך להשיג ולרכוש ולחוות, כי התודעה הרגילה שלנו, שוב, מתוך ההתניות, אומרת לנו, טוב, בוא נרכוש משהו, בוא נשיג משהו, בוא נקבל עוד דברים שיעזרו לנו, זה צדה לדרך, צדה רוחנית לדרך, וזה עד כדי כך חזק, שרק התחלנו לתרגל לפני יום בקושי, וכבר היום הרבה אנשים במדיטציה, בשיחות, בקבוצות שהיינו, על מה הם דיברו, על איך אני לוקח את זה לחיים. כבר התנועה הזאת של לקחת, בקושי חווינו, בקושי אנחנו יודעים מה קורה, וכבר אנחנו רוצים לקחת את זה איתנו. ולא שזה לא נכון, לא שאין מה לקחת, אבל אני רוצה להצביע על כך שבאופן עמוק, מדיטציה היא יותר תהליך של הרפיה מאשר תהליך של לקיחה. יותר תהליך של לשחרר, לוותר, לשמוט, להניח, יותר מאשר בתנועה של לאסוף ולקחת, להחזיק. ו אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, אנחנו יכולים לראות שהחיים הרגילים או התודעה הרגילה שלנו נע רוב הזמן, רוב הגדול מהזמן, אני מקווה שלא לגמרי ופחות אצלכם מאשר אצל אחרים, אבל היא נעה בתוך הקודב של תשוקה ודחייה, של מה שטוב ונעים אני רוצה ממנו עוד, ומה שלא טוב ולא נעים אני רוצה לדחות אותו. ותשימו לב שזה כמעט המפתח הבלעדי שלנו לשפוט ולנווט את עצמנו בתוך החוויה של החיים. מה שטוב, עוד, עוד, עוד. מה עשיתי עכשיו נכון? עוד. אוקיי, בוא נעשה עוד. ומשהו לא נעים, משהו קצת כואב, משהו קצת מגרד, משהו קצת מעצבן, משהו קצת משעמם, משהו קצת רועש מדי, איזה מוזיקה, איזה ילדים, איזה מחירות בחדר, איזה משהו קצת לא נעים או הרבה לא נעים, יאללה, לסגור, לדחוף, לעדוף, לשפוט את עצמנו, לכעוס על עצמנו. ואנחנו כל כך מאמינים למפתח הזה, אנחנו כל כך מאמינים, אנחנו כל כך שבויים בתוך הראייה הדו-כותבית הזאת של החיים, של או מה שנעים אני מחזיק, או מה שלא נעים אני נלחם בו, שלא טוב לנו. העובדה המצערת היא שההיענות למצפן הדו-כותבי הזה לא הופכת אותנו למאושרים. היא הופכת אותנו לחסרי שקט, כי תמיד אפשר, יש משהו שניתן להחזיק, ותמיד יש משהו מיותר שניתן להדוף. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על החיים מתוך הפילטר הזה, מתוך המצפן הזה של לקחת את מה שנעים ולדחוף את מה שלא נעים, לכעוס, לריב עם, לסנוע, להילחם ב, אנחנו לא מוצאים שקט. אז אנחנו צריכים לראות שאנחנו גם למדיטציה אנחנו מביאים את המצפן הזה, את ההתניה הזאת, וגם במדיטציה, כמו בחיים, זה לא עובד. זאת אומרת, גם במדיטציה, אם ננסה לשפר כל פעם שהישיבה תהיה יותר נוחה, ושיהיו פחות מחשבות, ושיהיה פחות רעש, ושלא יהיה מואזין, גם אם ננסה, ואנחנו מנסים כמיטב יכולתנו, אני חושב, וזה לא עובד. זה לא עובד כי המציאות ממשיכה לנהוג כפי שהמציאות נוהגת, ואף אחד לא נתן לנו את הטייטל של אלוהים להנדס את המציאות כפי שאנחנו רוצים. המציאות לעד תהיה מה שהיא ולא מה שאנחנו רוצים. אז מה אנחנו יכולים לעשות ומה המדיטציה מציעה? אז אומר לנו אוטה ז'ניה כמה משפטים שאני רוצה ככה להגיד אותם בכל רם. קודם כל, מדיטציה היא הכרה והתבוננות במה שקורה, נעים או לא נעים, באופן רגוע. נורא פשוט, אם אנחנו זוכרים שכל התפקיד שלנו במדיטציה, תשומת לב, זה הכל להכיר באופן רגוע במה שמופיע מרגע לרגע, נעים או לא נעים, אם נזכור שזה התפקיד שלנו, אנחנו נחסוך לעצמנו הרבה מלחמות שווא. עולה לי בדמיון דון קישוט נלחם בתחנות רוח. אנחנו נלחם הרבה פחות בתחנות רוח, אם נזכור מה שעולה, לפעמים נעים, לפעמים לא נעים, אבל אנחנו יכולים לפגוש את זה באופן רגוע. הוא ממשיך ואומר, מדיטציה היא לראות ולהמתין בסבלנות ועם מודעות והבנה. סליחה, מדיטציה היא לראות ולהמתין בסבלנות עם מודעות ועם הבנה. מדיטציה איננה לנסות לחוות משהו ששמענו או קראנו עליו או אפילו שחווינו אותו. ושוב, תזכור את זבנג בראש, כי כמעט תמיד, בלתי נמנע, יש לנו איזה אידיאל מה צריך לקרות במדיטציה. ומה צריך לקרות, זה יכול להיות משהו שחווינו אתמול בבוקר, או בריטריט לפני שנה, או משהו שקראנו בספר, או מישהו סיפר לנו איזה מישהו שעד מדיטציה. יש לנו איזה אידיאל לאיך המדיטציה צריכה לקרות, והאידיאל הזה יש פה משהו טוב, הוא מביא אותנו לתרגול, אבל הוא תוקע אותנו בפיקסציה על אותה אידיאל, ואז כל מה שמופיע, אנחנו לא פוגשים אותו כפי שהוא, אלא כמידת התאמתו לאידיאל, ואז אנחנו שוב רבים, רבים ממה שיש. מורה בורמזי אחר, הוא פנדיטה, נתן הנחיה, אני לא למדתי איתו, אבל המורה שלי למד איתו, והיה מספר הרבה שהוא פנדיטה, מורה מדיטציה, כנראה מאסטר גדול, היה אמר, ויפאסנה, מדיטציה, זה לא לעשות, לא לעשות שום מניפולציה למה שמופיע. שזאת אמירה מאוד חזקה. אמירה מאוד חזקה. האם אנחנו יכולים לשבת ולהתבונן בשקט במה שמופיע, מבלי לעשות מניפולציה למה שמופיע. זה כל כך כנגד ההתניות שלנו, כנגד המצפן הדו-קוטפי הזה של לעשות את מה שנעים יותר נעים, ואת מה שפחות נעים, שלא יהיה כל כך לא נעים, לדחות ולמשוך ולסנדר ולהנדס, אותו מיינד רגיל, לא נכון להפעיל אותו במדיטציה. כי אנחנו רוצים ללמוד להיות עם הדברים כפי שהם, ולא להמשיך את הנטייה שלנו להיות מניפולטורים, ורצים כל הזמן סביב הזנב להנדס את המציאות שתהיה יותר טובה. אז זאת הנחיית מדיטציה מאוד מאתגרת, יותר תזכורת למה לא לעשות. עד כמה אנחנו יכולים לפגוש את מה שמופיע מבלי לעשות לו מניפולציה, מבלי להנדס אותו. והוא אומר, במדיטציה אינך מנסה לגרום לדברים לקרות באופן שבו אתה רוצה שיקרו, אתה מנסה להכיר את הדברים שקורים כפי שהם. הכי פשוט, הכי קשה, אבל הכי פשוט. עד כמה אנחנו יכולים להרפות, להניח לנטייה שלנו, לדרוש מהרגע הנוכחי ומעצמנו שנהיה שונים מכפי שאנחנו כרגע. אז בהקשר של תחושות גופניות, והיום עיקר ההנחיות היו על תשומת לב אל הגוף, אל התחושות הגופניות, אל הנשימה, מה זה לפגוש את התחושות הגופניות מבלי לעשות להם מניפולציה, מבלי לדרוש שהם יהיו שונות מכפי שהן? האם זה אפשרי? וכיצד זה אפשרי? זה אפשרי. זה אפשרי יותר ויותר ככל שאנחנו מבינים כיצד לתרגל, אבל כדי לעשות את זה אנחנו צריכים להכיר בטבע של התחושות הגופניות ובתגובות האוטומטיות שלנו לתחושות. ואני חושב שנדבר על זה יותר מחר בהנחיות, או מחר נדבר על זה יותר לעומק, אבל אני אזכיר למי שמכיר, ואני אגיד למי שלא מכיר, שהתחושות הגופניות שלנו מופיעות מעצמן כנעימות, או כבלתי נעימות, או כניטרליות, וזה לא תלוי בנו ברגע הנוכחי. אם עובר איזשהו משב רוח קריר כשחם לנו, זה יחווה כנעים. ואם עובר משב רוח חם כשמאוד חם לנו, זה יחווה כלא נעים. זה קורה מעצמו. כשאנחנו יושבים על משהו חד מעצמו, זה יחווה כלא נעים. כשאנחנו, מישהו שנעים לנו איתו, מלטף אותנו בדרך שנעים לנו, זה נעים לנו מעצמו. כך שהתחושות הגופניות מעצמן מופיעות בוויברציה ובאינטנסיביות מסוימת בכל רגע ורגע, וחלק מהוויברציות והאינטנסיביות של הרטטים של התחושות מעצמו נעים וחלק לא נעים. אבל אנחנו לא ניצרים שם, ואנחנו באוטומט אנחנו מגיבים, והתגובות שלנו זה ההתחלה של המניפולציות שלנו. ואיך אנחנו מגיבים? כשזה נעים אנחנו רוצים עוד. תשימו לב כמה זה חזק לנו. אנחנו רוצים עוד, ואז אנחנו מתחילים לדאוג. מה אני אעשה כדי שזה יישאר, אולי אני פשוט יזדקף יותר, אולי אני פשוט יהיה עוד יותר, משהו בתוכנו כשנעים, אנחנו לא רק נרגעים, אנחנו מתחילים לדאוג איך לשמר את הנעים הזה, ואיך הוא לא יברח ממני. חשוב לראות את זה, לא כתיאוריה, חשוב לראות שנעים לנו, אנחנו לא נשארים בנעימות בצורה פתוחה. אנחנו מתחילים להגן עליה, והחלק מההגנה זה מנגנון השליטה ומנגנון הדאגה שהופך לחרדה, שהופך לפחד, לא לאבד את מה שיש לי. ותשימו לב, תחשבו על החיים, כמה אנחנו דואגים בחיים שלא לאבד את מה שיש לנו, כי זה נעים, כי זה נותן ביטחון. אז הנעים הוא נעים מלעצמו, אבל אנחנו הופכים אותו למאמלל בזה שאנחנו מנסים בכוח להחזיק אותו. ואותו דבר לגבי הלא נעים. הלא נעים הוא לא נעים. נשב על קוץ, זה לא משנה אם נהיה מאוד מודטים או מודטים חדשים, תחושה של קוץ נכנסת לגוף, זה לא תחושה נעימה. אבל זה רק לא נעים. אנחנו יכולים לחוות תחושות לא נעימות, והעובדה היא שבסיטואציות רבות, אנחנו יכולים לחוות תחושות לא נעימות, והכל בסדר. אבל כשאנחנו מאמינים שזה צריך להיות אחרת, וזה יכול להיות אחרת, אז אנחנו לא מקבלים את זה, ואנחנו יוצאים למלחמה כמעט בכל תחושה לא נעימה. כמעט בכל, אל תאמינו לי, תבדקו את זה במדיטציה הבאה שלכם. עד כמה אנחנו מסוגלים להיות עם הלא נעים, מבלי לצאת למלחמה. אם לא מלחמה על הברך, אז מלחמה על עצמי, איזה אידיוט אני לא יודע לשבת, אני לא מספיק גמיש, אני לא מספיק סבלן, אני לא מספיק ככה ואחרת, משהו בתוכנו נלחם כנגד הלא נעים, או כמי שלדעתנו אחראי ללא נעים, ושוב, אנחנו בסרט, וזה רק כי זה לא נעים. אז באיזשהו מקום, לכל אחד מאיתנו ישנה איזושהי פריזמה, או איזושהי תפיסה, או איזשהו הרגל של מהו אזור הנוחות שלנו. ואזור הנוחות שלנו, הוא, יש בו הרבה נעים, אנחנו אוהבים הרבה נעים. אגב, כשנעים מדי אנחנו גם יוצאים מתוך אזור הנוחות, כי זה או שזה, אנחנו פוחדים, מי יודע מה יקרה לנו, זה נעים מדי, או זה כבר כל כך נעים שאנחנו מפחדים שזה ילך ואז זה כבר הופך להיות דאגה. אז יש איזשהו תחום נעים שהוא נוח לנו ויש איזשהו תחום שהוא קצת לא נעים שהוא גם אפשרי לנו. אבל כל מה שמעבר לזה, אנחנו פוחדים ממנו ואנחנו דואגים ממנו ואנחנו נלחמים בו ואנחנו מנסים לנווט את החיים שלנו כל הזמן שהם החיים יסתדרו לפי אזור הנוחות שרגלתי לעצמי. ואחת התגליות של הבודה, לא במילים האלה, אבל במשמעות הזאת, היא שאזור הנוחות שלנו הוא פיקציה של ההרגל שלנו, ושהוא במובן אחר הוא בית הכלא שלנו. כי אנחנו כל כך חרדים להישאר כל פעם באזור הנוחות שלנו, שכל פעם שמשהו מאתגר את אזור הנוחות, אנחנו נלחמים בו, אנחנו דואגים, אנחנו חרדים, אנחנו מרגישים אשמה, אנחנו מרגישים שלא מכבדים אותנו, שכל פעם שמישהו מאתגר את אזור הנוחות שלנו, הגופני או המנטלי או הרגשי, אנחנו יוצאים למלחמה. תבדקו את זה. והבודה אומר לנו, חבר'ה, אזור הנוחות הוא א', פיקציה, הוא לא דבר קבוע, הוא דבר גמיש, ואנחנו יכולים לבדוק, ואנחנו יכולים לגלות שאנחנו יכולים להרחיב אותו עוד ועוד, עד שלא נצטרך להילחם ולא נצטרך לפחד על מה שיש. נוכל להיות, ותארו לעצמכם רק כתרגיל של דמיון כרגע, מה זה לחיות מבלי לפחד שהחוויה תהיה שונה מזאת שאני מצפה לה. זה להיות עם פחות אזור נוחות. שאנחנו מוכנים שהמציאות תהיה גם ככה וגם אחרת. איזה שקט זה מופיע. ישר איזה שקט. לא צריך לדאוג מה יהיה, כי אני יודע שאני יכול לפגוש את זה, ואני יכול לפגוש את זה. ואנחנו יכולים. אנחנו פשוט לא מאמינים ולא מכירים מספיק את החוויה שאנחנו יכולים לפגוש את המציאות מבלי שנבוא אליה בדרישות שתהיה אחרת מכפי שאני רוצה. אז אולי התגלית המדהימה ביותר של הבודה היא שלא המציאות היא זאת שמאמללת אותנו, אלא התגובות שלנו אל המציאות. וזאת אמירה מאוד רדיקלית, אני לא יודע אם אני מתנסח ממש במילים של הבודה, אבל הרעיון הוא שהמציאות היא תמיד מה שהיא. המציאות תמיד מופיעה באופן טבעי כפי שהיא מופיעה, ויש בה גירויים נעימים וגירויים לא נעימים בשפע, והיא תמיד מה שהיא, המציאות. ובתוך המציאות הזאת יש לידה ומוות אינסופי, אינסופיים של הכל. הכל נעלם ומופיע מרגע לרגע, וכל מה שמופיע בהכרח נעלם. כל עולם התופעות, כולל אנחנו, אנחנו חלק מעולם התופעות, אנחנו לא שונים, וההופעה וההיעלמות שלנו זה חלק מהטבע. ואין עם זה בעיה באופן עמוק. ויש בנו מקום שיודע שבאופן עמוק אנחנו נולדנו ואנחנו נעלם וזה בסדר. אבל כשאנחנו פורטים את זה לפרוטות, כשזה נהיה לתחושות ולחוויות ולצלילים ולמחשבות, אז זה כבר מפסיק להיות בסדר. אז הבודה אומר לנו, המציאות היא תמיד מה שהיא, ומה שגורם לנו לסכסוך ולאומללות ולחיכוך מיותר, מה שהוא קרא לו דוקה, או סבל, או אי נחת, זה התגובות שלנו אל מה שקורה. וזה אומר, וזו אמירה מאוד רדיקלית, ובעיניי זאת האמירה אולי הכי אופטימית ששמעתי בחיים שלי, זה אומר שביכולתנו לשנות את התמונה. אם התגובות שלנו, אם התגובות שלי, זה מה שמאמלל אותי, אז אני יכול להתחיל לתרגל מה שאני יכול לתרגל. תשומת לב, מדיטציה, יש הרבה דרכים רוחניות ומדיטציה. דרמה, או ויפאסנה, היא לא היחידה, אני חושב שהיא נפלאה, אבל אני יכול להתחיל לעבוד על ההתניות שמפעילות אותי, כך שאני לא אגיב באותה צורה שמאמללת אותי. אז זה good news, כי זה אומר, החופש והשינוי זה בהישג ידינו. ובאמת, אם נפרוט את זה לפרוטות, ואני אנסה קצת לתאר קצת איך זה מופיע במדיטציה, אם נשאל את עצמנו שאלה פשוטה, מי הבן אדם, יד על הלב, מי הבן אדם שהכי קשה לנו איתו? החיים האלה. החיים שלנו. רוב הזמן, רוב האנשים יגידו, הוא מאוד קרוב הבן אדם הזה, הוא נמצא כאן. הבן אדם שהכי קשה לנו איתו, יושב על הכרית שלנו כרגע. אז אם זה הדבר שהכי קשה לנו איתו, אז ברור לגמרי שלעשות שלום עם אותו בן אדם, זה הדרך לעשות שלום בתוך העולם הזה. אז הבודה לא טעה. זה לא מה שמופיע, אלא זה איך אנחנו מתייחסים אל מה שמופיע. אז דיברנו קצת על תחושות, ואיך... על זה שתחושות הן תמיד יהיו לעד, הן יהיו נעימות או לא נעימות, ושאין עם זה בעיה, אלא שאנחנו מתחילים להתנגד להם, ותשימו לב ונדבר על זה יותר מחר, כשמתחיל לכאוב בגב או בברכיים, מתי זה נהיה בלתי נסבל? האם יש תחושה שאנחנו יכולים להגיד שהיא בלתי נסבלת, או שאם נשים לב באמת, משתחלת לשם מחשבה של אם עליה מה יקרה לי, או של איזה אידיוט אני שזה כואב לי, או איזה לא בסדר אני שאני לא יודע לשבת ושאני לא מוצא את התנוחה, מתישהו מתחיל להיות לנו קשה, כי אנחנו מאמינים שאנחנו לא בסדר, או שמשהו מסוכן, או שמשהו, וכולה כי הברך, כאבה או אגב כאב, ואני לא מזלזל בכאבים, ולי כואב הרבה מדיטציה, אז אני חושב שאני יודע על מה אני מדבר, אבל ככל שאני יותר שם לב לזה, אני מזהה שהקושי הוא חוסר המוכנות לקבל את זה. תחושה, בתחושה אף פעם אין סבל, יש בה נעים ולא נעים. סבל בשפה הבודיסטית זה מידת ההתנגדות שלנו אל מה שמופיע. מידת ההתנגדות שלנו. זה לא בסדר. אסור שזה יהיה. זה לא צריך להיות ככה. זה מסוכן. זה מידת ההתנגדות שלנו. אז עד כמה אנחנו יכולים לתרגל מבלי שאנחנו נלחמים במה שמופיע. נלחמים בתחושות. שזה באמת לא נעים, אפשר לשנות תנוחה. אין בעיה. אף אחד לא יגיד לכם פה, אל תזוזו. וגם כשנשנה תנוחה, עדיין יהיה לא נעים. ולאט לאט אנחנו נגלה שהבעיה, כשנחקור את זה, אנחנו מגלים שהבעיה היא כמה שאנחנו אובססיביים שזה לא יהיה כפי שזה. וככל שזה יהיה כפי ש... שכל שמשהו בתוכנו ירפה את, את השכבות של ההתנגדות הרגשית, המנטלית והפיזית אל התחושות הלא נעימות, משהו בתוכנו יגלה שאפשר לחוש הרבה יותר לא נעים ממה שחשבנו, ועדיין הכל בסדר. לא שנהפך למזוכיסטים או לא שנהפך לאדישים, אבל משהו בתוכנו יירגע ויראה שכמה דרמה מיותרת היא יציר התודעה והפחדים שלנו. וזה משהו שאנחנו מגלים בקצב שאנחנו מתרגלים, זה לא אמונה שאנחנו מחליפים אותה באמונה אחרת. אותו דבר לגבי צלילים. האם ואיזה צליל יכול להמלל אותנו? האם לצליל, האם פגשנו פעם צליל או קול שהוא במהותו מעצמו, אנחנו יכולים להגיד דבר שהוא מאמלל? ועדיין אנחנו שומעים הרבה מאוד צלילים וקולות, רק היום, אתמול, ואנחנו אומרים אסור שזה יהיה ככה. מי שנוחר לנו בחדר, והילדים אתמול ששיחקו פה, והמואזין, ויש אנשים שהשתגעים מזה, ושלא לדבר על הצלילים בראש. יש לנו הרגשה שהבעיה היא בצליל. אם הצליל יימשך אני אשתגע, אם הצליל ייפסק. ומה שאנחנו מפספסים זה את ה... מידה שאנחנו מתקיפים את הצליל יותר ממה שהוא מתקיף אותנו. בזה שאנחנו אומרים, אסור שתהיה פה. זה לא בסדר. הייתה לי לפני כמה שבועות הזדמנות לראות כמה שזה נכון, לא במדיטציה אלא בחיים. לקחתי את הבן הקטן שלי למרתון תל אביב. היה שם המסלול למיני מרתון כזה לילדים. הוא מת. מרתון וזה ו... לא היה אף פעם, ואני אף פעם לא הייתי, והבנתי מהר מאוד למה לא הייתי. 34,000 אנשים שמזניקים אותם תוך שעה במתחם של קילומטר מרובע, זה צפיפות נוראית. ואני קצת קלסטרופוב, קצת קשה לי עם יותר מדי אנשים צפופים, וגם קשה לי עם הרבה רעש. וכל פעם שעשו שם הזנקה, כל 10 דקות היה הזנקה של מסלול אחר, גילאים אחרים. אז הם ברמקולים ככה תוקעים מוזיקה כזאת, טכנו כבד כזה, אנשים זה כנראה מאוד מכניס להם אדרנלין, אותי זה משתק, והייתי שם חצי שעה לפני כדי להכין, כי זה היה מאוד צפוף וזה, והתחלתי להזיע והתחלתי לסבול, כי גם עוד המון אנשים וגם רעש חזק כזה כל. ובשלב מסוים אמרתי לעצמי, רגע יונתן, מה אתה יודע לעשות במצבים כאלה? ואז הזכרתי במה שאני אומר לכם. אמרתי לעצמי, בואו נראה, האם אתה יכול להיות עם הצלילים הנוראים, בשבילי זה באמת חוויה קשה, זה גם ווליומים מאוד חזקים, וזה גם כזה... ואמרתי, בואו פשוט נקשיב לזה כמו שמקשיבים למשהו אחר מדיטציה. ותוך שנייה וחצי, החוויה השתנתה לגמרי. זה לא נהיה פחות חזק, זה לא נהיה פחות צפוף, זה לא נהיה פחות מסחרי ורועש ומזיע וזה, אבל החוויה השתנתה לחלוטין. משהו בתוכי פשוט הרפה מהתקווה, מהציפייה, מהצורך שזה יהיה אחרת, ולא יכולתי להגיד על המוזיקה הזאת לא אם היא טובה, ולא אם היא רעה, ולא אם היא נעימה, ולא אם היא לא נעימה, יכולתי רק להגיד שהיא חזקה. ויכולתי להיות שם אחרי זה עוד 20 דקות, וזה כל פעם התחיל לחדש, וזה, וזה לא השתנה. משהו בתוכי הפסיק להילחם במוזיקה, וזה הפך להיות חוויה. לא יכולתי להגיד על זה. ברור שאם היה תלוי בי, הייתי מעדיף שקט או מוצרט או משהו אחר, אבל זה מה שהיה, ונעלמה הבעיה. אז זה גילוי שאתם מוזמנים, פה זה ממש מעבדה, לגלות שהמציאות לא מתקיפה אותנו, זה תמיד אנחנו מתקיפים בצורה כזאת או אחרת את המציאות, דורשים ממנה שתהיה כך או אחרת. המחשבות, רוב האנשים שפגשנו היום בקבוצות, סיפרו שלא קל להם עם המחשבות, ציפינו לשקט, ציפינו שהמדיטציה תמצא לנו את הכפתור הזה שמשתיק את המחשבות, ועד עכשיו יונתן ומיכל ממש לא מספקים את הסחורה, ולא רק זה שהם לא מראים לנו איפה יש את הכפתור הזה, הם גם אומרים לנו שאין אותו, ורימו אותנו. אז מזל שלא שילמנו לאף אחד, יכולים ללכת, ואף לא נרגיש שזה, אבל אני מספר לכם משהו שאני הרגשתי, בריטריט הראשון שלי, הייתה איזו הרגשה של, בונה, זה לא נכון, הם אמרו שיש שקט ויש רעש, הם אמרו שיהיה נעים ולא נעים, הייתה הרגשה של משהו מאוד גדול, החמצה ומשהו מפוספס. אז יש לנו הרגשה שהמחשבות שמציפות אותנו נורא ביום יום, הם הבעיה, ואנחנו באים לפה, וממשיכות להיות פה הבעיה. והבודה והתרגול מציעים לנו לחקור את האמונה הזאת שמחשבות מעצמן יש להם כוח לאמלל אותנו. והתגלית של המדיטציה היא שלמחשבות אין כוח לאמלל אותנו. הכוח היחידי שיש למחשבות לאמלל אותנו זה הכוח שאנחנו נותנים להם לאמלל אותנו. זאת אומרת, אנחנו מאמיסים על המחשבות מציאות שאין בהם, אמת שאין בהם, זהות שאין בהם, ושלושת המטענים האלה של מציאות מדומה, זהות מדומה ואמיתות מדומה, וכיוון שאנחנו חושבים אותם כאמיתיות, כמציאותיות וכשלי, אנחנו סובלים מהם. ואמר הבודה, אחד הציטוטים, תזכורת מאוד חזקה, הבודה אמר, אין דבר שיכול לאמלל אותך יותר מאשר מחשבותיך הבלתי מושגחות. המחשבות שלנו שאנחנו לא משגיחים בהן, אנחנו לא מזהים אותם כפי שהם, הם הדבר שמאמלל אותנו ביותר, אומר לנו הבודה. ואני רוצה לשאול אתכם, האם היה פעם משהו בחיים שלכם אומלל, מאמלל, שאימלל אתכם יותר מאשר מחשבה? וזה נושא שכדאי לחקור, לא שאני יודע את התשובה, אני יודע את התשובה לגביי, ואני יודע את התשובה שלא מעט אנשים שאני מלווה, חלק מהם זה אנשים שנוטים למות בהוספיס, חולי סרטן סופניים, אני מדבר עם אנשים ואני שואל אותם, אחת השאלות שאני אוהב לשאול, אני לא אוהב לשאול, סליחה, שבמצבים מסוימים עוזרת לי להבין מה קורה, ואני חושב שגם עוזרת למי שאני מדבר איתו, זה אחת השאלות שאני שואל, מה הדבר הכי קשה כרגע? והרוב המוחץ של התשובות זה לא מה קורה כרגע, אלא מה אני חושב על מה שכרגע. רגע. למשל, בהקשר של מוות, זה לא היה צריך לקרות. זה לא היה צריך לקרות לבן שלי. ילדים לא אמורים למות בגיל מוקדם. זאת מחשבה. מי אמר שילדים לא אמורים למות מוקדם? וסטטיסטיקה היא לא, אבל זאת לא אמת, זה רק סטטיסטיקה. אז עם המוות אנחנו כבר יכולים להסתדר, אבל עם המחשבה שזה לא היה צריך לקרות, זה מה שמאמלל אותנו. או איך אני אשאר עכשיו לבד? אוקיי, אשתי עכשיו מתה, אבל איך אני אשאר עכשיו לבד? זאת המחשבה שמאמללת. ותשימו לב שזו מחשבה, זאת לא מציאות. המציאות הוא שאני כאן, הוא כאן, אשתו עוד כאן. וככל שאנחנו חוקרים את זה, ובבקשה אל תאמינו לי, תחקרו ותגלו, ובכל רגע תשאלו את עצמכם מה הכי נורא, כשמאוד רע לכם, כשמאוד קשה לכם, ויכול להיות שתגלו שאין סטייה, שזה תמיד איזו מחשבה מאמללת, שהמציאות לא צריכה להיות כפי שהיא כרגע, או שמישהו לא בסדר, או שאני לא בסדר, או שמישהו עשה לי משהו לא בסדר. יש משהו בתוכנו כמחשבה, כרעיון, שנלחם עם הדברים כפי שהם. זה לא אומר שהדברים כפי שהם תמיד נעימים. הם תמיד גם וגם. והם גם נעים וגם לא נעים. אבל האומללות, הסבל, בא מתוך התגובה שלנו. ואפשר לעשות את הניסוי הזה, כניסוי מחשבתי, כשאתם נורא נורא מוטרדים מהמחשבות שלכם, ושמענו את זה גם היום בקבוצות, ואנשים אומרים, בוא נה, איזה מחשבות, איזה ג'אנק, כמה ג'אנק יש לי במוח, לא חשבתי, חשבתי ש... באנו, ופתאום איזה שטויות, וזאת גם ההתנסות שלי, כמה שטויות יש במחשבות, כמה שטויות עוברות בשעה אחת של מדיטציה. נסו פעם להחליף את המחשבות שלכם עם מחשבות של זה שיושב לידכם. זאת אומרת, תעשו תרגיל שכל המחשבות שמופיעות לכם בראש הם לא שלכם, הם של זה שיושב לידכם, וכל המחשבות שאצלו בראש זה המחשבות שאצלכם. אין החלפה, אוקיי? ותשימו לב מה קורה, ויש לנו כבר את התגובה של מה שקורה. אנחנו מתחילים לצחוק. כי אנחנו אומרים, איזה ג'אנק, ואין לנו בעיה עם זה. זה ג'אנק, רוב המחשבות שלנו. למה אנחנו לוקחים אותם כך ברצינות? כי זה שלנו. אנחנו מדביקים עליהם את התווית, זה שלנו, ואז זה בעיה. אני לא אמור לחשוב ככה. אני איש חכם, אני צריך לחשוב מחשבות טובות. אני לא צריך לחשוב מחשבות דיכוניות. אני לא צריך לחשוב מחשבות אובדניות. אני לא צריך לחשוב מחשבות שיפוטיות. כי אני... אז יש לנו, אנחנו רבים עם המחשבות, כי אנחנו מאמינים שהאני שלנו הוא אחראי להם. הם של יונתן, הם שלי. והעובדה המוחצת היא שאין לי שום שליטה עליהם. אם היה לי שליטה עליהם, לא הייתי חושב אותם. מישהו היה חושב אי פעם אחת מחשבה לא נעימה בחיים שלו? אם זה באמת היה שלו? לא. אבל זה קורה מעצמו. מחשבות. והעובדה שאנחנו לא רוצים שהם יקרו. שמנו את כל המחסומים שאפשר. ישבנו בשקט, סגרנו את הדלת, סגרנו את הפלאפונים, אף אחד לא מדבר איתם, אנחנו לא מדברים עם אף אחד, אנחנו מקשיבים למה שמיכל אומרת בעדיקות, עם הנשימה, עם הנשימה, עם הנשימה, ויש מחשבות. אז בואו נפסיק לקחת אותם כל כך ברצינות, ובואו נפסיק לשים עליהם תוויות, שזה שלי וזה אני, כמו שאנחנו לא משלים את עצמנו שהצליל שמופיע הוא שלנו, הוא מופיע, אנחנו עדים להופעה שלו, אנחנו גם עדים להופעה של המחשבות, הן באות מעצמם והולכות מעצמם. אז משהו בתוכנו יכול להירגע ופחות לריב עם המחשבות, ופחות להשליך עליהם מציאות שאין בהם. הן מתייחסות למציאות, אבל הן לא זהות עם המציאות. המחשבות קשורות למציאות, אבל הן לא המציאות. המציאות היחידה של המחשבות זה המציאות שלהם כמחשבות. והמדיטציה אומרת לנו לזכור שמחשבות זה רק מחשבות. לא טובות, לא רעות, מחשבות. פעם ככה, פעם ככה. אז אנחנו יכולים לשנות את הגישה שלנו למה שמופיע יותר ויותר. ולגלות שיש חופש בפשוט להיות מודע בתוך כל הקטסטרופה הזאת שנקראת מדיטציה או חיים. קטסטרופה כדי להגיד לכם שזה לא תמיד נעים. יש בנו מקום איכות שיכולה להיות ערה כלפי כל מה שמופיע, שלא רבה עם מה שמופיע, שלא רבה עם התחושות, שלא רבה עם המחשבות, שלא רבה עם הרגשות, שלא רבה עם הנשימה. ואני קורא לזה איכות כי זה לא משהו. אותה תודעה ערה זה לא איזה חפץ, זה לא אובייקט, אבל זאת איכות שאנחנו לא יכולים להתכחש לה, הופעה שלה בכל רגע שאנחנו ערים. ואותה איכות שמודעת לא כל כך מוטרדת אם זה כך או אחרת. אותה איכות שרואה את אי השקט לא נצבעת באי השקט. יכול להיות אי שקט, אבל יש לנו גם איכות שיודעת את אי השקט. ויותר ויותר אנחנו מגלים שאפשר פשוט לנוח בתוך הידיעה של מה שמופיע, ושהידיעה עצמה לא צבועה במה שמופיע. הידיעה של הכעס לא צבועה בכעס, היא פשוט יודעת שישנו כעס. הידיעה זה כמו אחד המשלים שמשתמשים בהם במסורת, זה מראה. מראה שמשקפת את מה שמופיע בה, אבל היא לא נצבעת במה שמופיע. אם יש חתול, המראה לא הופכת להיות חתול, היא רק משקפת חתול. אוקיי? אז היא לא הופכת ליותר כהה ויותר בהירה באופן העמוק שלה, היא מופיעה במשהו בהיר או זה. מופיע וחולף והמראה פשוט משקפת. ויש לנו את הממד הזה שהוא, שאנחנו מתיידעים אליו דרך תשומת לב, דרך מודעות, שהוא ער ואנחנו יותר ויותר מגלים שהוא חופשי, בין אם זה ככה ובין אם זה אחרת, מבלי שאנחנו מנסים להזדהות ולנחס ולהחזיק את הממד הזה, כי כל מה שנחזיק וננסה להאחז ולהזדהות איתו, נסבול. אז גם אם ננסה להזדהות עם אותה מודעות או אותה איכות מודעת, אז גם נפספס את כל העניין. אבל משהו בתוכנו יכול יותר ויותר ללמוד לגלות את זה שמספיק להיות מודע. המודעות עצמה, המודעות שלא נאחזת, שלא עושה מניפולציה, מוצאת את האיזון החדש שלה. אנחנו לא צריכים לאזן את הדברים, הדברים מתאזנים מעצמם, ובמובן הזה מודעות, או האיכות של המודעות שאנחנו מפתחים, היא גם מרפא, היא גם מאזנת, והיא גם מביאה למקום של שקט או של שלווה, וזה לא אומר שיש שקט ושלווה בחוץ. יכול להיות הרבה מאוד רעש מחשבתי, או רעש בחוץ הילדים, או רעש של המואזין, או רעש של הברכיים, אבל יש בנו איכות שעדה לזה וערה לזה, ולא מוטרדת מזה שזה ככה. ואת זה אפשר יותר ויותר לגלות בתרגול כל מיני הצצות. אנחנו מגלים לאט לאט שאפשר לסמוך על תשומת לב, אפשר לסמוך על מודעות, ושלא צריך לעשות כל כך הרבה, אלא זה קורה מעצמו. אז אני רוצה לסיים כאן ולהזמין אותנו לדקה של שקט. Yeah.